ישראל היא התזכורת לעולם המוסלמי שאיראנים לוקחים אותה מאוד ברצינות לכישלון של המדיניות האסלאמית. האסלאם נועד להיות הדת המובילה בחברה האנושית, וכשהם פותחים את העיניים הם רואים את החולשה של האסלאם מול המערב ואת העוצמה של ישראל במזרח התיכון.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את פרופסור דוד מנשרי, חוקר בכיר במרכז אליאנס ללימודים איראנים, מומחה לאיראן, דת ומדינה וחינוך גבוה במזרח התיכון. שלום ענת.
שלום גיא.
מה את מבשלת לארוחת החג? את יכולה לשתף אותנו בכמה מתכונים?
אני לא מבשלת, אני ביום ראשון נוסעת לעזור לאימא שלי, שהיא אחת הבשלניות הכי טובות שיש, ואנחנו נבשל יחד את ארוחת החג, שהמשמעות היא שאני אקלף כל מיני דברים ואשטוף כלים, והיא בעצם תבשל. אבל זה כיף.
אז את הסושף.
אני הסושף ואני גאה להיות הסושף של אימא שלי. אני כן יכולה לספר לך ש... לקראת החג קניתי כבר מצות, ואני מכינה לבן שלי מצה בראי, הוא מאוד מאוד אוהב את זה. אז כבר יש איזושהי תחושה של אווירת חג, שמתערבבת בתחושות לא פשוטות אחרות.
אז אני התבקשתי להביא משהו לארוחת החג, והסבירו לי שהמטבח האיראני מבוסס על מאכלים שדורשים בישול ממושך ואיטי, והשקעה מרובה של... מאמץ וזמן, וזה הכיוון שאני הולך אליו השנה. אני נדרשתי להביא לסדר הפסח שורט ריבס, שזה בשר, במקרה שלי בקר בבישול ארוך, וזה מהמתכון הסודי שלי שאני לא יכול לשתף כאן כרגע.
אז כן גיא, המצב הוא מורכב, והמציאות היא בשבוע האחרון הייתה מאוד קשה, היא התחילה עם המתקפת הטילים האיראנית, שישבתי עד 4 לפנות בוקר וחיכיתי שטילי שיוט וטילים בליסטיים וכתבאמים וכל הארוחה הזאת תגיע לישראל ואולי תפגע בנו, והמשיך עם האיומים של ישראל להתקיף בחזרה לצורך הרתעה או נקמה או... אלוהים יודע מה, ובתוך כל זה אסור לשכוח אפילו לא לדקה ולא לשנייה את ה-133 חטופים שנמצאים עדיין בעזה, ומצבם הולך ונהיה גרוע יותר, ואת המשפחות שלהם, שאתה רואה אותם מגיעים לאולפנים חסרי אונים ומתוסכלים ועייפים, ולא יודעים מה עוד אפשר לעשות כדי לשחרר את היקירים שלהם הביתה, אז קודם כל החטופים שמשלמים מחיר, ואחרי זה המשפחות שלהם, ואחרי זה המפונים, ואחרי זה כולנו כחברה, ובתוך ההתרגשות הזאת שיש בדרך כלל לקראת חג, יש פה מועקה מאוד גדולה שמלווה אותנו.
את יודעת שבאותה מוצאי שבת שחיכינו לטילים, והיינו כולנו מאוד לחוצים, אני חייב להודות שאני הייתי פחות מוטרד מחמינאי, ומי שממשיך להפחיד אותי זה בעיקר נתניהו ושני החברים שלו, בן גביר וסמוטריץ'. את האיומים של חמינאי להשמיד את מדינת ישראל אנחנו מכירים כבר 10, 20 או 30 שנה, על האויב הציוני, ואנחנו נשמיד את הסרטן הציוני וכן הלאה, והתרגלנו לזה. לעומת זאת, את הצמד הפירומנים המטורף הזה שיושב בשלטון, ואת נתניהו, והדבר הכי מפחיד אגב, זה לשמוע מה השופרות של נתניהו באולפני החדשות, בערוץ 14, וגם לפעמים ב-12 וב-11, הרי הוא בוחר לדבר איתם, הרי המסרים, את שומעת את ברדוגו כל הזמן אומר שצריך להתקיף באיראן, ושאסור לשדר חולשה, ואת כל הדברים האלה, ואת שומעת את המטורפים האלה, וזה די מפחיד. ובכל החג הזה אנחנו נהיה כל הזמן, לצערנו, קשובים כל הזמן לחדשות, כדי לראות שהמטורפים פה לא מבהירים את המזרח התיכון, כדי שנתניהו יוכל להישאר בשלטון.
באמת צריך לזכור שיש כמה חזיתות שאנחנו כבר נלחמים בהן, ומעל הכל, לפני הכל, 133 חטופים, שמצבם הולך ונהיה רע יותר, ואם תהיה מתקפה אזורית, הם... כנראה יהיו אלה שישלמו את המחיר ראשונים.
התחושה היא דרך אגב שהשלטון הזה די הרים ידיים מהחטופים. את רואה את זה אצל נתניהו, ואת רואה את זה הכי אצל השופרות שלו. השופרות שלו זה הדרך הכי טובה לדעת מה באמת הוא חושב. את פותחת את הערוצים, את שומעת מה השופרות באולפנים אומרים, ואת מבינה לאן זה הולך.
ואז אתה שומע את המשפחות, ואחד מהם מתראיין בערוץ 12, ואמר, תגידו לנו מה עוד אנחנו יכולים לעשות. ואתה רואה את החוסר אונים הזה, ואת התסכול, וזה באמת פשוט נורא להם קודם כל, לחטופים, וגם לנו כחברה. ואתה יודע, השבוע למחרת המתקפה האיראנית, החלטתי לעשות כתבה על החיים באיראן, במיוחד על רקע העובדה ש... לצד המתקפה או לצד האיומים של המשטר נשמעו קולות בעד ישראל בתוך איראן. היה שם גרפיטי וגולים איראנים שהתראינו ואמרו שאין להם שום בעיה עם ישראל. אחד המרועיינים היה פרופסור דוד מנשרי, והחלטנו להזמין אותו להתראין גם לפודקאסט הזה, ונדבר על נושאים טיפה שונים שמעניינים את שנינו ולא בכך קשורים לחיים עצמם באיראן.
אז אנחנו מיד מתחילים. שלום לפרופסור דוד מנשרי.
שלום רב, שלום.
דוד, הופתעת כאשר איראן החליטה לזרוק על ישראל טילים בליסטיים, טילי שיות וכתבאמים?
אני כבר למדתי, כשמדברים על איראן, להגיד כן ולא. לא הופתעתי כי הם הודיעו. הם הודיעו מראש, הם אמרו מה הם הולכים לעשות, נגד מי יפגעו, במי לא יפגעו, ובדרך כלל הם אמינים. כשאומרים משהו, זה מה שהם עושים בעניינים האלה. הופתעתי מהעוצמה, מההיקף. לא הופתעתי ממש מהטכנולוגיה, כי ידעתי שיש להם טכנולוגיה כזאת. אבל לא נעים להגיד מילה, זו לא מילה טובה, אבל שמדינה כזאת מרימה מסה כזאת של כלים לאוויר לטווחים כאלה ארוכים, זה פעם ראשונה, זה מפתיע. הופתעתי מדבר אחר שהוא קשור לזה, שעוד בטרם הכתבאמים הגיעו לגבול ישראל, ואני חושב שאפילו לפני שהטילים הגיעו לגבול ישראל, יצאו הודעות מאיראן שזהו, השגנו את הנקמה שלנו, כדי לומר שמבחינתנו עכשיו החשבון התאזן. פגעתם באנשים שלנו בקונסוליה בדמשק, אנחנו עשינו את זה, והתחילו החגיגות וכך הלאה. מצד שני, ראיתי פנים אחרות, ממש היום רואים את הכל בטלוויזיה, התורים הארוכים האלה של אנשים שמחכים למלא דלק כדי לצאת מטהרן לאור ההתקפה הצפויה עליהם.
דוד, אנחנו תכף באמת ניגע בפער הזה בין המשטר לבין ההמונים לבין העם, אבל הייתה עוד תופעה שאותי לפחות קצת הפתיע במוצאי שבת, והיא... התגובות שהיו בתוך איראן למתקפה הזאת, כמו כתובות גרפיטי שכתבו ישראל אנחנו מאחורייך, תקי בהם, ראית גם איראנים גולים שאומרים אנחנו עם ישראל, אנחנו לא מבינים בכלל למה היא מתקיפה את ישראל. זאת אומרת שלא היה קונצנזוס, בטח לא בתוך העם, לגבי המתקפה הזאת על ישראל.
כן, קודם כל באמת יש פער גדול מאוד בין המשטר, עמדותיו ומדיניותו, לבין הציבור הרחב, ובעיקר עם השכבות החלשות, שכבות הביניים, המשכילים, יש עמדות שונות. זה שיש ביקורת באיראן, זה לא מפתיע. זאת אומרת, מי שעוקב אחרי איראן, שומע את זה כבר שנים.
רק שהיא פומבית.
גם זאת הייתה פומבית כל הזמן. לא כל הזמן, אבל בעיקר, נאמר, מההפגנות הראשונות בתקופה של הנשיא חתמי ב-1999, אחר כך ב-2009, ב-2017, אנשים הולכים ואומרים דברים נוראיים נגד חמינאי, נגד המשטר האסלאמי, נגד שלטון האסלאם, ונגד זה שבעצם מנצלים את הכס הדרשות, שעומדים ונושאים דרשה, כדי לפגוע בשם האסלאם. וקולות כמו, מה לי ולעזה ולבנון, חיי קודש לאיראן. כי פה בא גם הניגוד בין התחושה האסלאמית של המשטר, לבין הזיקה הלאומית של הרבה אנשים בציבור.
באמת, אז בוא נלך קצת להיסטוריה. נדמה לי, אני זוכר אולי, במאומה מלימודי ההיסטוריה לפני הרבה מאוד שנים. נדמה לי שאנחנו לומדים על הכרזת קורש, קורש השני, והוא דווקא זכור בהיסטוריה כמי שנתן חופש ליהודים לפני 2500 שנה או יותר.
קורש זכור לטוב בקרב העם היהודי, בתנ"ך גם מתייחסים אליו כמו אל משיח.
קורש, רגע, רק למאזינים, בוא נהיה, ולנו, להיות סגורים, קורש נחשב למייסד האימפריה הפרסית?
כן, 2530 וכמה שנים.
איך הגעת, איך הלכת עד קורש, גיא?
הוא עוד יגיע לפורים גם.
הוא מסוגל, הוא
לא, כי אני רציתי להבין בעצם, אנחנו רוצים להבין הרבה דברים בשיחה איתך, אבל הדבר המרכזי הוא באמת, הוא מה היחסים ההיסטוריים המשמעותיים בין האיראנים או הפרסים לבין היהודים והישראלים. האם באמת איראן זה מדינה שכל כולה נתונה להשמדת ישראל, או שזה בעיקר טקטיקה של אדון עלי חוסייני חמינאי כדי לבצר את שלטונו, היריבות הזאת מול ישראל, שהיא כאילו הסמל הפרוקסי של ארצות הברית?
תראה, אני ברשותכם רוצה לעמוד על היסודות של הזהות האיראנית. כי פה יש כמה זהויות לאיראן שביניהם יש קונפליקטים. וזה מתבטא גם במדיניות מעת לעת. יש זהות האיראנית האימפריאלית של, נגיד, מורשת המלך קורש הגדול, הציוויליזציה הפרסית, השירה והספרות הפרסית, שמלכדת את העם האיראני ומחזירה אותו לשורשים האותנטיים המקוריים שלו מלפני יותר מ-2000 שנה. מאז המאה השביעית האסלאם כבש בעצם את איראן, ובראשית המאה ה-16 איראן גם סיגלה לעצמה את השיעה, אפשר להגיד, כמין דת מדינה. והתרבות הדומיננטית היא התרבות האסלאמית, ובעיקר השיעית, שהיא מפרידה, מבדילה, יש הבדלים בינה לבין הסונים, וחלק מהבעיות של היום הם גם מחלוקות בתוך בין הסהר השיעי לבין הרוב הסוני. והמרכיב השלישי הוא תוצאה של החשיפה האיראנית לתרבות המערבית. איראן הושפעה מהמערב. הרבה אנשים שואלים האם המערב יכול לחזור לאיראן. אני תמיד אומר, כבר אי אפשר להוציא את המערב מאיראן. כל מיני עקרונות שצות כמו רפובליקניזם, כמו חוקתיות, פרלמנטריזם. אלה לא עקרונות, לא אסלאמיים ולא איראנים היסטוריים, אלה תרבות המערב. והאוניברסיטאות באיראן, המשטר הוא אסלאמי, אבל התוכן הוא תוכן מערבי, ואנשים לומדים שפה זרה אנגלית, וההשפעה היא פורצת, ודרך התקשורת ההמונית, היום היא משפיעה עוד יותר.
אני רוצה רגע להתעכב, לפני שנמשיך לנושא הבא, על הגרסה, על האסלאמית של איראן. בעצם חמינאי לוקח את זה לפרשנות של האסלאם מאוד פונדומנטליסטית ומאוד אלימה. זה לא פרשנות הכי נפוצה של האסלאם היום במזרח התיכון. הוא לוקח את זה למקום מאוד ייחודי בהשוואה לרוב המדינות במזרח התיכון.
כן, תראה, קודם בוא ניתן את הכבוד למי שמגיע לו הכבוד. זה לא כל כך חמינאי, זה כמו אייתולה חומייני. הוא מייסד הרפובליקה האסלאמית, והוא באמת העלה את האסלאם הרדיקלי הפונדמנטליסטי.
וניסה למחוק את כל הנגיעות או של החילוניות שהיו בתקופת השאה.
הוא ניסה, אבל השאה לא הצליח, תראו, השאה לא הצליח להוציא את הדת מהזירה הציבורית האיראנית, וחומייני לא הצליח להוציא את המערב ואת התרבות האיראנית. זאת אומרת, יש פה, הסתירה הזאת קיימת כל הזמן.
רק נאמר בעניין הזה שאיראן היא מדינה עם 90 מיליון בני אדם. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני שיש שם ריבוי של קולות וגוונים וקהילות, ושהיא לא תהיה חד-ממדית, ובאמת רואים את זה היום, גם ביחס לאסלאם.
ענת, אנחנו מצליחים להגיע וגם לריבוי הזה עם 9 מיליון אנשים.
נכון, אנחנו מדינה קולטת עלייה, אתה יודע.
את צודקת. ואולי להוסיף על זה גם שכמעט מחצית מאוכלוסיית איראן הם לא פרסים. והם מיעוטים אתניים בשולי המדינה, כמו הקורדים, הערבים, הבלוצ'ים, האזרים, שיש להם שכנים מאותו מוצא אתני.
נכון, רק מוסיף בעניין הזה שהיהודים, היהודים בעצם הקהילה הוותיקה ביותר באיראן, ומקהילה שהיו בה 100,000 בני אדם, נותרו אולי 10,000.
נכון. תראי, לגבי היהודים, היו עליות ומורדות, זה לא... אבל יש פה מרכיב אסלאמי, בעיקר שיעי, שהוא הגרסה הרבה יותר חריפה של שנאת הזר. למשל, לפי השיעה, זר הוא תמה. זה לא קיים בסונה. ולמשל, כשירד גשם לפני 100 שנה באיראן או שלג, היה אסור ליהודים לצאת פן הגשם ישטוף את התומעה מגופו של היהודי ויתאבא את מקורות המים, את האדמה ואת הסביבה. אלה דברים שקיימים גם עכשיו. אני הייתי שתתיים באיראן לצורך מחקר.
באיזה שנים?
75-77, וחזרתי די סמוך למהפכה. והייתה לנו, אשתי לימדה בבית הספר הישראלי.
רק נאמר שנולדת באיראן והגעת לארץ באיראן, בגיל 5.
בגיל 5 הגעתי לארץ, אבל כשבאתי לטהרן, כשעזבתי בית 5, אני לא מהחכמים שזוכרים כל דבר שקרה להם עד גיל 5. הגעתי לאיראן, ואחד הדברים הראשונים שאני זוכר שכתבתי לארץ, זה שנפגשתי עם השיעה בפעם הראשונה. אנחנו גדלנו בישראל, השכנים שלנו הם סונים, היו לי תלמידים סונים מהכפרים הערביים בארץ, וביקרתי, כל השכונה שלנו הייתה שכונה סונית, ופתאום אתה בא לשיעה, ואתה רואה מה זה דבקות דתית, שזה הרבה יותר, וגם כשזה מגיע ליהודים. למשל, ליהודים אסור לפתוח חנויות לממכר דברי מאכל, או שצריכים לכתוב שהחנות שייכת לבן למיעוטים דתיים. כי אם אתה בא, אולי בזה יש משהו טוב, אתה בא לקנות עגבניות, אתה לא יכול למשש אותם ולקנות. כמו בשחמט, אתה נגעת, לקחת. זה מטמא.
אז דוד, בוא נרוץ ישר להיום. מה רוצה אדון חמינאי, שהוא כבר בן 84 או 85?
טוב, בגיל שלי, אני אומנם צעיר ממנו בכמה שנים טובות, אתה לא מפחיד אותי בין 84-85. אולי צריך לפחד. אבל תראה, המהפכה לא פרצה בגלל הרצון לחזור לדת. היא פרצה כי המצב היה גרוע משתי בחינות עיקריות. הבחינה החברתית-כלכלית, וזה אתה יודע יותר טוב ממני, ומהבחינה של היעדר חופש. עכשיו, כשהגיעו לשלטון, קורה כמו שקורה בכל משטר, מהפכני. אתה בא עם אידיאולוגיה מסוימת, וכשאתה בא לשלטון, אתה צריך לעשות מה שצריך לעשות.
אז אני רוצה שוב לחדד את השאלה. זה נכון שזה מה שהם הבטיחו, חיים טובים וכלכלה וחירויות וכל מיני דברים כאלה, אבל האם לא נכון לומר שמאחורי זה הייתה מראש איזושהי כוונה להקים משטר אסלאמי פונדמנטליסטי?
כן, אני אומר, חומייני ודאי, וחמינאי ורפסנג'אני והאלס בסביבה שלו, הרצון שלהם הייתה רפובליקה אסלאמית, משטר אסלאמי.
אז הם השתמשו בקושי החברתי ובקושי הכלכלי ובהיעדר החופש, כדי להשתלט על השלטון, ובעצם אז להנהיג שלטון אסלאמי, משטר אסלאמי, זה נכון?
כן, אבל היה חשוב להם גם הלחם, והיה חשוב להם גם החופש, והיה חשוב להם שם השליטה של הקפיטליזם, האימפריאליזם, זה היה קיים. אבל לצידם, בני ברית של חומייני בתפיסת השלטון, שעזרו לו במידה רבה, היו ליברלים, פרופסורים ואחרים, משכילים איראנים שהלכו אחריו שבי, היו קומוניסטים אתאיסטים, היו מוג'הידין החלק, היו כל מיני ארגונים כאלה, אחרים, שחשבו שהנה יבוא חומייני, יביא את הבשורה וילך למסגד.
ו-45 שנה קדימה, הכלכלה במצב נורא, בטח כמות העניים שם ומעמד הביניים שנמצא בקשיים, ואין, עוד יש פחות חופש ממה שהיה קודם.
כן, תראי, לגבי הכלכלה, המהפכה לא משנה את העם, לא משנה את המדינה, היא משנה את השלטון. ואחר כך היא מנסה לשנות דברים כמיטב יכולתה. המהפכה באה עם בשורה כלכלית. כשחומייני אומר שבמשטר האסלאמי, במדינה עתירת נפט, אזרחים לא ישלמו בשביל הנפט, ולא ישלמו בשביל החשמל. על הכיפק, זה נשמע מאוד מפתה. הוא עלה לשלטון, ועשה בדיוק ההפך. הוא היה באופוזיציה ואמר, אין ריבית במשטר אסלאמי. הריבית אסורה גם ביהדות, גם באסלאם. אז מה הוא עשה? אני אולי הרים טלפון לבנק הפועל המזרחי ושאל מה אתם עושים, ועשה בערך אותו דבר. הם אמרו שאתה בעצם, כשאתה משקיע כסף בבנק, אתה לא מקבל ריבית, אלא אתה מקבל הכנסה על השקעתך בתחום מסוים בכלכלה, וזה הכל בסדר, אפשר להמשיך בצורה כזאת. זאת אומרת, המשטר מצא כל מיני תחבולות. עכשיו, לגבי המדיניות, מה רוצה חמינאי, חמינאי התווה לו את הדרך, וכשראה שיש ויכוחים פנימיים נוראיים, הוציא פסק הלכה ב-1988, שהוא אמר דבר מרחיק לכת, שלמען האינטרס, מסלחה, שזה דבר מאוד מקובל באסלאם, לטובת האינטרס, מותר למשטר אסלאמי אפילו להרוס מסגד ולבטל את עקרונות היסוד של האסלאם. זה לא דבר קטן. כי האינטרס, כשיש התנגשות בין אינטרס לבין האידיאולוגיה, האינטרס גובר.
האינטרס זה האינטרס של חמינאי.
לא ברור מה האינטרס. האם האינטרס של איראן? האם האינטרס של האסלאם? האם האינטרס של המשטר האסלאמי? או האם האינטרס של השליט העליון, המנהיג העליון? בהדרגה זה הפך להיות לשלטון חכם הדד הבלעדי עם כל הסמכויות, והמנהיג העליון שהתרחק מהעם, מה שחשוב לו היום זה לשמור על המורשת שלו ולהוריש את המשטר שלו. ולכן האידיאולוגיה והמדיניות מכוונים היום יותר ויותר לקדם את האינטרסים של המנהיג העליון.
דוד, בוא רגע נדבר על עוד תחום של המומחיות שלך, שבו איראן שונה מאוד מהרבה משכנותיה כאן במזרח התיכון, למעט אולי ישראל, וזה נושא החינוך. איראן היא מדינה נכשלת כלכלית, רק קצת ממספרים, לאיראן יש תוצר בערך כמו של ישראל, משהו כמו 400 מיליארד דולר תוצר שנתי, למרות שהאוכלוסייה שלה היא פי עשרה. כלומר, התוצר לנפש באיראן הוא עשירית מישראל. עכשיו, לאיראן גם יש את היתרות נפט וגז, בהיקף לפי דעתי משהו כמו הרביעי בגודלו בעולם, כלומר עצומות בטריליוני דולרים, ובכל זאת יש לה, למרות כל הדברים האלה, יש לה מערכת חינוך מהטובות באזור, עם רמה מאוד גבוהה, בעיקר בתחום המדעים. איך מדינה שיש בה מצד אחד כל כך יחס מיוחד למדע, מצליחה להגיע לביצועים כל כך כושלים?
אני חשבתי שהיא מגיעה לביצועים טובים בתחומים מסוימים, כמו בטילים ודברים האלה. תראה, יש פה דברים ש... למשל, שחיתות בממדים שלא יתוארו. השליטה במשק היא לא בידי המדינה. הבנק המרכזי הוא בידי המשטר. בעלי ההון במדינה ומי שמנהל את הכלכלה, זה לא על פי איזה שהם אנשים שהצליחו בתעשייה, שהצליחו בהשקעות, אלה אנשים בעצם שהם נאמנים. הנאמנות היא התנאי לקידום של כל דבר. והממדיה, תראה, שוב אמרתי, המהפכה לא שינתה את האנשים. איראן הייתה שחיתות ברמות שאני באיראן לא הצלחתי בכלל לעכל את הדברים האלה. המשטר זה, ומשמרות המהפכה שמנהלות את המדינה בעצם מבחינה כלכלית, במידה רבה. ויש גם את בית הארגון, הסטאד של המנהיג העליון, ויש גם את אלה של המקורבים של אנשי בית המנהיג. אין להם בית ראש ממשלה, אבל יש להם בית אל-רחברי, הבית של המנהיגות. ששם הדברים נמצאים, ועכשיו זה בא לידי ביטוי פיזי במדינה. תראו, תרומונות מאיראן, אתם רואים מדינה שהגיעה עכשיו לבונה בניינים ובתי מלון ומסעדות שאי אפשר לתאר אותן ב-45 שנה. כבישים, פה הם מפגרים קצת. זאת אומרת, יש דברים שהם מתקדמים, ויש דברים שהם נכשלים, אבל החינוך זה נכון, הוא נובע גם מעוד דבר. שהם מוכנים ללמוד. ואין להם בעיה ללכת ולחפש את הדעת, כי זה חלק מעקרונות האסלאם, לחפש את הדעת, ואפילו בסין, זה אמרו הקדמונים.
אבל יש עוד דבר, אני חושבת שיש פער מאוד גדול בין רמת ההשכלה למצב התעסוקה. אנשים, או בעיקר נשים, מסיימות לימודי תואר ראשון ושני, ואין להם מה לעשות עם זה, כי הן לא מצליחות למצוא עבודה. אז יש איזה פער מאוד גדול בין מערכת החינוך שם לבין שוק התעסוקה.
תראי, אבל אני אסתכל על זה ביותר בממדים של ההיסטוריים, חצי היסטוריים, כי אוניברסיטה באיראן יש רק 80 שנה, זה לא של מאות בשנים. וכשהתחילו הלימודים באוניברסיטאות, לנשים לא יכלו להתקבל לאוניברסיטה. היום 60% מהסטודנטים הם סטודנטיות. בכל תחומים, בכל התחומים.
ופחות מ-25% מהן מועסקות, כן, בסופו של דבר.
כי המשטר אומר, לכו ללמוד, ואחר כך לכו להביא ילדים. גם להביא ילדים הם כבר לא עוברים, דרך אגב. איראן עשתה את אחד המבצעים הנחשבים במאה ה-20 בבלימת הגידול הריבוי הטבעי. הם עברו מהתנגדות להגבלת ילודה לחלוקת אמצעי מניעה במסגדים. מ-3.3% ויותר ריבוי טבעי, הם הגיעו לריבוי טבעי דומה לאירופה היום. כי אחרת אוי ואבוי היה למדינה.
דוד, בוא נחזור רגע לישראל. ישראל, חמינאי ומשמרות המהפכה, הם רואים את ישראל כאויב יריב בפני עצמו, או בעיקר כפרוקסי של ארצות הברית?
זה גם וגם, אבל הם רואים באיראן אויב.
בישראל.
בישראל. כי מה שהיה טוב או רע, מה שהיה רע בידי השאה, היום זה טוב בעיני המשטר הנוכחי ולהפך. ישראל הייתה קרובה לארצות הברית, וארצות הברית הייתה קרובה לאיראן, עכשיו הם מאוסים בידי המשטר האסלאמי. זה כל מה שהם עשו, פה אתה הולך ועושה, לפחות מאותת שאתה עושה את ההפך. המדיניות האיראנית, מדיניות החוץ האיראנית היא פרגמטית. היא רציונלית, לפי לפחות הרציונל שלהם. ולכן, ישראל יש לה זכות מיוחדת ששונאים אותך על רקע אידיאולוגי, וגם לא כל כך מפחדים לריב איתך, וגם לא כל כך מפחדים להוקיע אותך בכל מקום. אני אגיד, אסביר למה אני מתכוון. מבחינה אידיאולוגית, ישראל היא מאוסה. היא אימפריאליסטית, היא קפיטליסטית, היא פרו-מערבית, היא יהודית, ויש עוד דבר שלא תמיד שמים לב. ישראל היא התזכורת לעולם המוסלמי, שאיראנים לוקחים אותה מאוד ברצינות, לכישלון של המדיניות האסלאמית. זאת אומרת, האסלאם נועד להיות הדת המובילה בחברה האנושית, וכשהם פותחים את העיניים, הם רואים את החולשה של האסלאם מול המערב, ואת העוצמה של ישראל במזרח התיכון.
יכול להיות שיש פה גם עניין הרבה יותר פרגמטי, כמו שאתה אומר, איראן רוצה להיות מנהיגה אזורית, וישראל מפריעה לה, או מאיימת עליה מהבחינה הזאת.
כן, אבל נכון, אבל אתה גם צריך, אם אתה רוצה להיות מנהיג של העולם המוסלמי, והעולם המוסלמי רובו הוא סוני, אז אתה חייב להחזיק את הדגל הפלסטיני, אתה חייב להחזיק את הדגל הדתי כמה שיותר גבוה, ולכן לא פלא, כשכבר ברמדאן הראשון ב-1979, חומייני הכריז על היום השישי האחרון בצום הרמדאן כיום ירושלים. עכשיו, מה להם ולירושלים? בשיעה ירושלים היא לא תופסת מקום כזה גדול.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו ישראלים ואוהבים לראות את עצמנו במרכז העולם. ונתניהו במידה רבה עשה קריירה מהאיום האיראני. אבל אני רוצה לשאול אותך עד כמה אנחנו משמעותיים במדיניות החוץ, או שאנחנו פשוט מתבקדים מזה כי חשוב לנו להתמקד בנו. עד כמה ישראל תופסת נתח משמעותי מהמדיניות החוץ, מהשיח הפנימי באיראן?
לא, היא תופסת הרבה מקום. היא תופסת נפח גדול. כי תראי, גם כשאתה מדיניות שאתה נכשל פנימה, תמיד טוב לנפנף באיזשהו הישג. וכשיש לך בעיות עם השכנות, יותר טוב להרים שהאויב שלך יהיה החוץ לארץ הרחוק, במינוח ה-far abroad הסובייטי. אבל השנאה הזאת היא קיימת. לישראל אין מקום בלב המזרח התיכון, אין לה זכות קיום, הדברים האלה קיימים. אז תוסיפי גם את האידיאולוגיה וגם את זה שזה יחסית אויב נוח. איזה חבר פרסי אמר לי, אתם בשבילנו קיר נמוך. מה זה קיר נמוך שאפשר לדרוך עליו, אפשר לקפוץ עליו?
אפשר לטפס עליו. דוד, בוא, הזכרת את השכנים של איראן, באופן אירוני, לא איראני, מי שחיזק מאוד את איראן בשלושת העשורים האחרונים, זה ארצות הברית, שחיסלה חלק מהיריבים שלה, ובראשם עיראק.
בשיטתיות ובנאמנות. וזה התחיל קודם כל עם, בתחילת המהפכה, עם המדיניות הלא ראויה של בעצמה כמו ארצות הברית ביחס לאיראן. אבל בוא ניקח בעיקר אחרי, כי בעצם היה מיד אחרי המהפכה, היו 8 שנים של מלחמת איראן-עיראק, ואף אחד כבר לא כל כך שם לב לאיראנים. ארצות הברית הייתה מוכנה למכור נשק לאיראן, איראן הייתה מוכנה לקנות נשק מישראל, נשק אמריקאי, וכך הלאה. הגישה של איראן לעולם החיצוני התחילה להשתנות בשלהי מלחמת איראן-עיראק, כשהם הבינו שהם לא יכולים לנצח. שהם הבינו שלמרות האגדה שכולם רוצים להיות שהידים, רוח ההתנדבות כבר לא קיימת. ואז רפסנג'אני שואל את מפקד משמרות המהפכה, מה צריך בשביל לנצח? ולא על אתכם, הוא נתן רשימה כזאת של דברים שהסתכמו מכל כך הרבה מטוסים וטנקים וחיילים, כולל גרעין. ואז חומייני אמר שיותר מתוק לי לשתות רעל מאשר לחתום על הסכם עם סדאם חוסיין, אבל אין ברירה. אבל אין ברירה. והוא חתם על הסכם. ואז איראן מתחילה לייצא את זה. זאת אומרת, היא ניצחה כביכול במלחמה. ואז מיד אחרי זה הייתה מלחמת המפרץ הראשונה, שארצות הברית, בעלות בריתה, הגיעו כדי למוטט או להקות במשטר של סדאם חוסיין, שנחשב בעיני ישראל אפילו כאויב היותר גדול מאשר איראן. זה ב-1991. ב-2003 הם חזרו עוד פעם לחסל את משטר סדאם חוסיין. במקביל, באמצע, הם הלכו לאפגניסטן ב-2002 וסילקו את הטליבן. ב-22 הם הסתלקו מטליבן. ב-2015 הם הביאו את ה-JCPOA, הסכם הגרעין, ופה דווקא ארצות הברית הלכה לקראתם, אבל ישראל התנגדה לזה, וישראל גם תמכה במלחמה בעיראק ב-2003, וב-2018, אני לא צריך להגיד את זה, ראש הממשלת ישראל אמר את זה, שהוא שכנע את טראמפ לצאת מהסכם הגרעין. אז מה הרווחנו מזה שיצאנו מהסכם הגרעין? זה עד עכשיו אנחנו לא מבינים.
בטווח הקצר, מה שהרווחנו מזה, זה שבאותם שנים היו סנקציות מאוד אפקטיביות על איראן, ואיראן רוב החלק עצום מהתקציב שלה הוא נפט, ובעצם הסיבה היחידה שאיראן עדיין לא קורסת כלכלית, הוא שבשנים האחרונות, מי שכמובן מחלץ את איראן מהבעיות הכלכלית, מהסנקציות, זה סין. רוב, אם לא הכל, של הייצוא של נפט וגז של איראן, זה סין.
כן, אבל סין לא עושה דברים בהתנדבות. היא חתמה עם איראן על הסכם ל-25 שנה שממש עושק את איראן. בראשית המאה ה-20 כתב איזה יועץ מס אמריקאי על החנק של איראן על ידי בריטניה ורוסיה, עם כל מיני הסכמים שעשו. אם זה היה חנק, מה שעכשיו קורה זה האימא של כל החניקות. אז עכשיו, איראן היא מדינה, שוב, היא פרגמטית, אין לה ברירה. מה שחשוב מבחינה אסטרטגית בנוסף, זה שהראייה האיראנית הולכת לכיוון מזרח. וזה התרומה של חמינאי, שהמשטר שלו, שבעצם הם לא רואים כבר בארצות הברית, לא רואים ישועה מארצות הברית, והולכים לכיוון. ביידן, אני חושב שהיום מנסה איכשהו לאזן את זה, אבל זה כבר נראה קצת מאוחר, בשלהי הקדנציה שלו.
גיא, להגיד שאיראן לא קורסת, זה יכול להיות שכמדינה, אבל האזרחים שם קורסים תחת הנטל. האינפלציה הרשמית היא 40% כבר הרבה מאוד זמן. המחירים מטורפים, העוני שם הוא משווע.
כן, לפני 4-5 שנים המצב באיראן היה הרבה יותר גרוע. כן. כאשר יצאו מהסכם הגרעין והיו סנקציות מאוד משמעותיות, למעשה הייצוא של נפט וגז של איראן נפל ב, אני לא יודע מה, 60, 70, 80 אחוז, בצורה מאוד משמעותית, ובעצם איראן הייתה במסלול של חניקה ממש. וברגע שהיא חתמה על ההסכם עם סין, והסנקציות התחילו, האכיפה של הסנקציות נחלשה, מצבה של איראן בשנתיים שלוש האחרונות, מבחינת ייצוא הנפט, השתפר דרמטית.
כן, אני רק אגיד שני דברים פה. קודם כל, סנקציות, איראן היא מדינה שכבר כמעט מאז יומה הראשון, היא חובה סנקציות.
אמרת לי בשיחה המקדימה בינינו שזה כמו אנטיביוטיקה, מתרגלים.
אז מישהי, איזו חוקרת אמריקאית, כתבה שעל הדברים האלה, שזה בעצם מתרגלים, הגוף מסתגל לזה.
הגוף מסתגל.
הגוף מסתגל. אני לא יודע אם הוא מסתגל, כי העניות היא נוראה.
אתה סיפרת לי על מכירת איברים, על אנשים שמוכרים את אישוני העיניים שלהם.
כן, וזה יש מודעות על זה, פרסומת על זה. ואתה רואה את האנשים האלה, אבל מה שהם עשו עם הילודה פתר חלק מהבעיה, והאמריקאים, וזה לא רק, זה לא רק ביידן, זה לפני זה טראמפ ולפני זה אובמה. המדיניות הזאת כלפי איראן היא בעצם, וגיא צודק מה שאומר, רק שזה לא היה לפני 3-4 שנים, זה היה ב-2015. הפשירו חלק מהסנקציות, ואז זה נתן את הזינוק, וב-2008, עד 2018 זה מסו חייל, ומאז עם סין זה עוד יותר חייל, והיום איראן מוכרת כתבה מרוסיה.
השאלה היא האם בעצם איראן היא לא בעצם היום חלק מהמאבק בין ארצות הברית לסין, זו שאלה ראשונה, ושאלה שנייה היא, לא הזכרנו את ערב הסעודית, איפה הם בתוך המשחק הזה?
השאלה יותר קלה זה עניין של סין, כי איראן במודע הלכה לכיוון סין, המשטר, העם עדיין נוהה אחר ארצות הברית. אם תתני להם בחירה לנסוע לגור בסין או בארצות הברית, הם יהיו בארצות הברית. והם מסגשגים שם, וגם היהודים מסגשגים שם. ומי שיצא קודם, עשה עסקה יותר טובה. אבל הם תלו את עצמם, קבלו את עצמם לסין, ל-25 שנה. זה דור, המשק האיראני משועבד. על דברים שלאיראן מבחינה לאומית, היו דברים נוראים שלא יעשו לתת כל מיני זיכיונות כאלה למדינה זרה. הם גם נתנו לרוסיה במלחמה נגד דאש זכות למטוסים, מטוסי קרב רוסיים לנחות על אדמת איראן בדרך להתקפה על דאש, שזה יצר מהומה כזאת שהמשטר היה צריך לבטל את זה תוך יומיים שלושה. עכשיו, בסין, בזמן הקורונה, הלחסים האלה הפכו להיות להרבה יותר עדוקים, וחברת התעופה היחידה, אני חושב, שטסה חופשי לכל מיני מקומות בסין, הייתה של משמרות המהפכה. כך שהיחס לסין הוא גם באין בלית ברירה, אבל גם היא חלק מהמאבק, וצודק בהחלט, אתם צודקים, שהגישה הזאת, בגישה הזאת, איראן הופכת להיות לאיזה מכשיר או איזה מאיץ בין, ביחסים בין סין לבין ארצות הברית, ואותו דבר לגבי רוסיה. איראן הביאה את רוסיה חזרה למזרח התיכון, סביב הסכם הגרעין וסביב האביב הערבי. והמעצב בסוריה, הם נכנסו חזרה לסוריה. כך שכל הדברים האלה קשורים. עכשיו לערב הסעודית, זה הרבה יותר מסובך. פרסים, אם אתה רוצה להעליב אותם, תקרא להם ערבים. הם רואים את עצמם כפרסים, נעלים על הערבים, וכשיעים נעלים על הסונים. הם חביבי אללה. וזאת גם ההתנסות האתנית שלהם. ערב הסעודית היא המנהיגה של העולם האסלאם. נגיד העולם הסוני, אבל 85% מהמוסלמים הם סונים. סונים סנויים על למשל, בטהרן מותר להקים בית כנסת יהודי. אסור להקים מסגד סוני. לכן לפני שנה, הם ניסו להתקרב בתיווך סיני, דרך אגב, ערב הסעודית ואיראן חידשו את היחסים ביניהם. הדברים חוזרים, זה אותו דבר, גם סין במשוואה הזאת היא הייתה מתווכת בחידוש היחסים, והם רוצים להיות, להכניס אותם לציר אנטי-מערבי, בהנהגה איראנית.
רגע, אבל דוד, אמרת שהיריב האמיתי הוא הסונים, אבל גם כאן המסלחה שלך דומיננטית היא כאשר צריך לעשות ברית עם החמאס שהוא סוני, אז הברית יותר חשובה מהדת.
כן, השאלה היא מה הם חושבים שהם מפיקים. תראה, מבחינה הלכתית אצל השיעים, אצל הסונים, יש מושג של אום אל-קורה. אום אל-קורה זה אם הקריות, הכפר הראשי, הלב של האסלאם. זה ערב הסעודית. והנה, ב-20 השנים האחרונות, יש ספרות שלמה באיראן שאום אל-קורה, הבסיס, היסוד של האסלאם, זה בטהרן. מה זה אומר? שאם איראן במצוקה, העולם המוסלמי צריך לבוא לעזור לנו. בפועל, השלוחות שלה, השליחות שלה, הם כולם, בעיקרון הם כולם שיעים, חוץ מאשר בעזה.
אז בוא תחזור לערב הסעודית ונחדד את השאלה. ערב הסעודית יריבה מאוד, מאז שהיא רק נפלה בעצם ונחלשה מאוד, אז ערב הסעודית היא היריבה המשמעותית כאן אחרי ישראל של איראן, אבל בשנים האחרונות יש איזו התחממות שם ביחסים, יש שם איזה בריתות אסטרטגיות.
יש בריתות ויש בריתות נגד. זאת אומרת, במפרץ הפרסי וערב הסעודית יש התקרבות לאיראן מתוך באמת האינטרס.
אבל יש גם התקרבות לישראל דרך כל מיני מהלכים.
כן, ערב הסעודית לא קיימה, מקיימת יחסים, אבל היא
מביאה נכונות לפעמים.
מביאה נכונות. אבל זה חוזר עכשיו גם למה שקורה בעזה ואצלנו. בשביל להביא את ערב הסעודית לקרבה שאנחנו רוצים עם ישראל, צריך לשלם במטבע פלסטינית. זאת עיקר הבעיה.
שזה יש... אומר מה? לאפשר להם לשלוט אומרת, פה?
מסע לא... ומתן למדינה פלסטינית, ענת, מה שביבי משהו, לא רוצה.
אבל מי ינהל
אפילו
אותה?
אפילו משהו בעתיד, זה לא צריך להיות קונקרטי. זה לא אומר בואו נקים בעוד שנה, אבל לפחות לדבר על זה.
הכרזה.
להכריז, לעשות את נאום בבר אילן עוד פעם. זה לא בלתי אפשרי. וישראל בינתיים לא מוכנה לעשות.
לא עכשיו, נראה לי שאנחנו קרובים לשם.
אז יש דמיון בין נתניהו לבין חמינאי, שהם שניהם צריכים את הסכסוך הזה חי ונושם כדי להישאר בשלטון.
כן. אני כבר אמרתי השבוע יותר מפעם אחת, אני לא אוהב לעשות השוואות, אבל תראו, יש בין ישראל לבין איראן דמיון בהרבה דברים, ולכן גם היינו חברים כל כך טובים. ולכן גם יש תקווה שיום אחד זה ישתנה.
אז אני רוצה רגע לחזור איתך לאיראן. את יודעת, היו פעמים שהיה איזה ניסיון להשתעשע במחשבה שניתן יהיה להחליף את המשטר שם. וזה כמובן לא יכול לעשות, בטח לא באופן חיצוני. אבל העם האיראני הוא עם שלא מפחד ממחאות. היה להם את המחאה הכלכלית ב-2009, הייתה את מחאת הדלק, הייתה כמובן ב-2022 את מחאת החיג'אב, שהייתה מחאה ענקית עד שהיא דוקעה ביד קשה. אתה דיברת על העם האיראני שהוא מתנגד למשטר. האם יכול להיות שהשינוי במשטר האיראני יבוא מתוך העם? האם יש אפשרות כזאת?
אין אפשרות אחרת.
אבל יש אפשרות כזאת? כי יש שם דור של בני 45 ומטה, שזאת המציאות שהם מכירים. הם לא יודעים משהו אחר.
בהנחה שהם דור כבר מהיום שהם נולדו.
נכון, אני אמרתי, בני 45 ומטה.
ב-60 ומטה, זה דור שכבר, הם לא הכירו את המשטר של השאה. השאה לא יכול, מבחינה כלכלית, המשטר לא יכול להגיד שהשאה היה גרוע וזה וזה. זה לא מדבר אל הצעירים, צעירים עד גיל 60 ומשהו כזה.
האם יש להם את היכולת, האם הם למחאות באיראן, כי אתה רואה שהן מדוכאות ביד מאוד מאוד קשה, כולל ירי בעיניים של מפגינים, מעצרים מאוד אלימים.
יש לזה שורשים אפילו יותר עמוקים. אף אחד לא חושב על איראן כמדינה של מהפכות, אבל במאה ה-20 יש מעט מאוד מדינות שעברו שתי מהפכות במאה אחת, ואיראן היא אחת מהן. ב-1906 מהפכה חוקתית, 79 מהפכה האסלאמית, בינן וזה הייתה מהפכה, התעוררות סביב מוסדק ב-1951-53, 61-64 בהנהגת חומייני, ומאז המהפכה האסלאמית כל הזמן אנחנו במחאות. 99 מחאות של הסטודנטים, 2009 גם של צעירים וסטודנטים, שהיו בעיקר על חופש, כשראו שמהנדסים להם את הבחירות, ומישהו שלא נבחר הוצא כמנצח בבחירות, ב-2016, 17, 18, 20, 22, ב-20 זה היה, ב-22 הנשים.
ישראל ניסתה לעזור בכל מיני דרכים סמויות להפיכה, לייצר הפיכה באיראן, וזה לא קרה.
סמויות, לא בהכרח סמויות. Okay. אבל זה לא מועיל, זה חיבוק דוב, לפי דעתי.
כן.
מאוד דיבר אליי מאמר של איש דת פרסי, שקרא לנוער להישאר נאמן לאסלאם הנכון, ולא לסטות מקווים אדומים. ואיזה סטודנט כתב בתשובה למאמר הזה, בשבוע אחרי, באותו עיתון, והוא אמר, הבעיה, הוא אמר, אתם אומרים לנו להישאר נאמנים לאסלאם הנכון, אז תגידו לנו כמה אסלאם יש, מהו הנכון, מהו לא נכון, ומי קובע. אבל הבעיה, הוא אומר, היא לא שאנחנו חוצים אי אלו קווים לא מוגדרים, אלא שאתם בכביש חד סטרי נוסעים נגד כיוון התנועה.
עם נשקים שלופים בידיים.
אבל עם נשקים שלופים. אז למשטר הזה יש את ה... שליטה במוסדות השלטון, השליטה במוסדות המהפכניים, יש לו את השליטה במוסדות הצבא ומנגנוני הביטחון, ואין לו רחמים לפגוע באנשים שלה.
ורק נאמר שמעבירים הרבה מאוד כספים למוסדות דת, ולנאמנים לשלטון, ובעצם זאת האליטה שהשתמרה שם, אבל העם האיראני יכול להיות שהוא נותן תקווה לשינוי שם, ונקווה שזה גם יכול יהיה להביא לשינוי היחסים עם ישראל. גיא, בנימה האופטימית הזאת נסיים.
שאלה אחרונה, דוד, כמה ריאלי לחשוב לראות באירוע שהתרחש פה עם הטילים כהזדמנות לחזור להסכם עם הסעודים, שהוא בעצם גם יהיה הסכם נגד איראן ונגד החמאס כמובן וחיזבאללה?
לימדו אותי פעם בצבא שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות. היום זה לא הזמן שאפשר להיכנס לדברים האלה ברצינות. לפי דעתי, מה שנעשה מאז הסכמי אברהם, ומה שקורה היום בעוצמה האיראנית, והעוצמה האיראנית, הסעודיה נפגעה מזה בעצמה, על התקפות על מתקני הנפט שלהם מידי האיראנים. זאת אומרת, זה לא שהם פעם ראשונה ראו את הדבר הזה. ולכן אני חושב שיש בסבירות גבוהה נכונות לחשוב יותר ברצינות על איזה ציר אמריקאי, סעודי, ישראלי ומדינות המפרץ. ואמרתי כבר קודם שבשביל זה צריך התגמשות ישראלית אידיאולוגית או פוליטית לעשות את הדברים האלה. אבל מה שהפתיע אותי במוצאי שבת הוא העובדה שטייסים ירדניים השתתפו במערכה הזאת. הם לא עשו את זה לטובתנו.
הם פחדו שתהיה פה שם.
ודאי, ודאי, אבל עדיין לוקח תעוזה ירדנית לעשות דבר כזה. ואנחנו מבינים גם שהיו עוד מדינות במפרץ שעשו את זה. לכן זה מחזק, לפי דעתי. קודם כל, המכה הייתה מכה קשה. לישראל יש ברירות מאוד קשות. כן פועל זה לא טוב, לא פועל זה לא טוב. אבל אנחנו, לפי דעתי, צריכים לדבוק באמירה שאת הנקמה צריך להגיש קרה. ולכן לרוץ מהר בחיפזון, בעיניי זה לא נראה, אבל עם הסעודים, לפי דעתי הסיכוי הוא טוב, והלוואי שלביידן הייתה עוד שנה בבית הלבן, שהיינו יכולים להגיע לדברים
האלה. אז אנחנו ננסה להישאר אופטימיים, ונסיים את השיחה פה. תודה רבה, דוד.
תודה לכם.
טוב, ענת, תכף מסכמת.
שאחד הדברים שאני לוקחת משם, וזה גם בלט מאוד כשהכנתי את הכתבה, הוא על הכוח האזרחי גם באיראן. הם לא כל כך מצליחים, אבל זה עם שלמרות האכזריות שבה השלטון מנסה למנוע או לעצור את ההפגנות, הם עדיין יוצאים ומוחים ומפגינים ומנסים לשאוף למציאות אחרת. ואני מקווה שהם יצליחו להפיל את המשטר או להקים תחתיו משטר שיהיה הרבה יותר ליברלי ופתוח למערב. ואני מקווה גם בשבילנו שזה אולי יהיה מה שישנה את מערכת היחסים, כי אני חושבת שיש הבדל מאוד משמעותי, או לפחות לפי מה שלמדתי השבוע, בין העם באיראן ובין רוב העם באיראן לבין המשטר.
טוב, אני לא רוצה לתת תחזיות, אבל אסור לתת תחזיות בנושאים האלה, בעיקר במזרח התיכון, בעיקר בפוליטיקה, אבל אם היית לוחצת אותי, אז הייתי
אז
אומר
ש... אז הנה, אני לוחצת אותך.
כן, אז הייתי אומר שהישראלים יפילו את משטר נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, לפני שהאיראנים יפילו את חמינאי. ובהמשך לשיחה עם פרופסור מנשרי, אני חושב ששמענו שוב, זה שבעצם הסיפור בין ישראל לאיראן, זה גם הסיפור בין איראן לבין סעודיה, וזה הסיפור בין ארצות הברית לסין ולרוסיה. ומה שברור, שהפתרונות היחידים למצוקות הביטחוניות הנוראיות של ישראל הם פתרונות מדיניים, וצריך לנהל פה מהלך מדיני מורכב ומתוחכם עם ארצות הברית, עם אירופה, עם סעודיה, מול החזית הזאת האיראנית, הסינית והרוסית. וגם ברור לחלוטין, וצריך רק לקרוא את כל העיתונות הבינלאומית בשבועות, בחודשים, בשנה האחרונה, מי האחרון שיכול להביא כאן פתרון. וזה בנימין נתניהו. מהסיבה הפשוטה, זה א', שהוא כבר בומר שלא רלוונטי בכלל לזירה הפוליטית העולמית בתפיסתו. התפיסה שלו לא מתאימה בכלל למה שקורה היום בעולם, ואנחנו רואים את זה בקריסה במעמד של ישראל בארצות הברית שהייתה בת ברית שלנו. והסיבה השנייה היא שהאינטרס של נתניהו הוא הפוך מהאינטרס של אזרחי ישראל, בגלל שנתניהו עסוק רק בהישרדותו ובקואליציה של המטורפים שלו, וברור שהקואליציית המטורפים שלו היא אחד החסמים הכי מרכזיים בכל הסדר במזרח התיכון, שחייב להכיר בקיומם של הפלסטינאים, כי בלי זה קשה מאוד יהיה להתקדם מול סעודיה, מול ארצות הברית ומול אירופה. ולכן מיד לאחר שיסתיים החג ונסיים לאכול מצות ושורט ריבס, אנחנו חייבים לחזור לרחובות כדי להיפטר משלטון נתניהו.
טוב, אז מה נאחל למאזיננו בערב החג? שיהיה שקט ורגוע, ושהחטופים יחזרו סוף סוף הביתה, ושבמקום לחפש הרתעה או נקמה, ננסה להגיע לאיזשהו הסתר שיחזיר את ישראל למסלול של שקט, ויאפשר לנו רגע להרגיע את המצב, ואולי לצעוד למסלול חדש.
בהחלט. ונאחל לנו שנפסיק לראות באולפני הטלוויזיה את התעמולה בעד נתניהו וחרחור המלחמה באולפנים, ושנחזור להיות שפויים, כי עד שלא תהיה לנו תקשורת שפויה וחפצת חיים, לא תהיה לנו גם דמוקרטיה שפויה.
אז גיא, שבוע הבא אנחנו בחופש?
אכן, שבוע הבא אנחנו בחופש, ולכן אנחנו נקליט את הפודקאסט הבא רק עוד שבועיים. אנחנו מאוד מקווים שבשבועיים הקרובים לא יהיו יותר כתבאמים וטילי שיוט וטירופים אחרים, ושהפודקאסט הזה יישאר רלוונטי לפחות שבועיים.
אוקיי, אז אנחנו נסיים. דן, אם יוכל למצוא לנו בכל זאת איזה שיר, כי אנחנו בערב חג.
כן, דן, יש לך שתי אופציות, או להביא לנו משהו פרסי, או להביא לנו
לא,
משהו
לפסח. לא, יש את השיר של תרצה אתר, שיר לערב חג. שיר מרגש, והוא מאוד עצוב, והוא מאוד מתאים.
את לא רוצה משהו יותר חיובי? משהו יותר, שיר יותר עליז? יש לנו מספיק עצוב,
אני
ענת.
יודעת, אני...
טוב, דן יחליט. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. כן, אנחנו עכשיו כבר שבועיים נמצאים ביוטיוב. זה אמנם רק אודיו ולא וידאו, אבל אפשר לשמוע אותנו גם ביוטיוב. תודה רבה לפרופסור דוד מנשרי שהגיע לאולפן. תודה רבה לענת ג'ורג'י. תודה רבה לדן ברומר, האורך האגדי. תודה רבה לאמיר פקטור. ושיהיה חג שמח לכולם.
אין חג יש בעיר ואני כאן מחכה לצעדך. עיר חמה ושוקקת ריבועי זמן.